כמו שאמר יוסי, אני השנה קצת בעיכובים, וזכיתם להכיר את האיש הקדוש, הרב יהודה עובדיה, שביחד עם הרב שלמה גולדרייך, הוא נמנה על המדבב צדיקים שבעם ישראל שגרים אצלנו בשכונה. ושמואל בוכניק ביקש שכדי שלא נבטל לגמרי את הקביעות בהלכות נידה, אז שהשיעור האחרון של השובבים, האחד שיהיה במקום בנושאים הללו, שיהיה אחד בהלכות נידה, כדי שיהיה לנו קרש קפיצה לשנה הבאה, אז נעשה את זה בעזרת השם. אז אנחנו מדברים על נושאים של כשרות, בעיקר תולעים, שזה גם שייך לעניין השובבים, וזה גם שייך ליציאת מצרים, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא מציע דף ס"א עמוד ב', אמר הקדוש ברוך הוא, אלמלא הוצאתי את ישראל ממצרים על מנת שלא יאכלו שקצים מורמסים, דיי. ומכאן למדים שיש הבדל בין גוף של אדם שאיננו אוכל שקצים מורמסים לבין גוף של אדם שאוכל שקצים מורמסים. הגמרא אומרת שעוד הכוכבים מזוהמים בגופם מפני שאוכלים שקצים ומסים. יש לזה כמה השלכות הלכתיות. סיפר הרב קוק זצ"ל, שהוא היה תלמיד בישיבת וולוז'ין וזכה לשמש את הנציב מוולוז'ין, והנציב, כיוון שהיה גם מגדולי הדור, אז היה קורא קצת עיתונים כדי לדעת מה קורה. והנה הוא קורא עיתון שכתוב בו שבסינסינטי יש את ההיבו יוניון קולג', נכון רב ראובן? כלומר הרפורמים משכנה בסינסינטי, הנציב יושב בוולוז'ין, והוא קורא עיתון שבסינסינטי עשו בתשעה באב כינוס לרבנים רפורמים ואכלו סרטנים בכינוס. אז הנציב אומר לרב, אתה רואה, כתוב שאכילת מאכלות אסורות מתמת, אבל בשקצים ומסים כתוב ולא תטמאו את נפשותיכם. זה דיוטה תחתונה של הטומאה, שאדם שרגיל לאכול מאכלות אסורות והוא נטמא, בסוף הוא מגיע לאכול גם שקצים ומסים ומטמא את נפשו. אבל הפרי חדש העיר שאנשים בשום אופן לא יאכלו תולעים, אבל אם התולעת יתקיים בה כתוב צדיק כתמר יפרח, אז כן. כלומר, אדם לא יאכל תולעת, ישים אותה בסכום, ויטיב את נפשו באכילת תולעת, אבל אם לא רואים, אז לא נורא. כך העיר הפרי חדש, והוא כותב שיש חובה על הרבנים לעסוק בדרשות שלהם בעניין הזה, ללמד את העם שאפשר לאכול תולעים גם לא במסגרת חוויה סינית, אלא מה שמואל? לא במסגרת חוויה סינית, אלא אפשר לאכול תולעים גם כשאוכלים תאנים ותמרים וכל זה. הגמרא במסכת מכות דף ט"ז ובמסכת חולין דף ס"ו אומרת ש... לא שומעים? זה פה, כן, מה? הגמרא אומרת שם שמי שאוכל שקץ הארץ עובר על חמש לאווים. סימפטי מסתם לאכול נבלות וטרפות, שזה בכל אחד יש לאו אחד או שניים. זאת אומרת, האיסור של השקצים והרמסים הוא חמור יותר. זה מצד אחד. מצד שני, בדורנו יש המון המון ספרים בנושא הזה, וגם הרבה החמרות. מאוד חשוב לדעת מה אנחנו עושים מעיקר הדין ומה אנחנו עושים בתור חומרה. בעיקר הדבר נוגע למצבים שמתארחים אצל אנשים אחרים והם לא עומדים בדיוק בסטנדרט שלנו. ולכן כשאנחנו עוסקים בעניינים של תולעים, שקצים ומסים, צריכים לדון בהלכה בעצם בארבעה מצבים הלכתיים. מצב ראשון זה מצב שבו ברוב ה, כלומר ברוב האריזות שאנחנו קונים יש לפחות תולעת אחת. אני אומר תולעת, אז זה גם יכול להיות זבוב או, אבל זה מבטא רק עיקרון, תולעת אחת. מצב שני כאשר ב10% יש, מצב שלישי כאשר פחות מ10% אבל מדי פעם יש, מצב רביעי כאשר בפנדיר יש. ארבעת המצבים הללו יש להם חלוקה הלכתית. כאשר ברוב האריזות שאנחנו קונים נמצא שקצים ומסים, אז הדין הוא שחייבים לבדוק, ואם לא בדקו ובישלו או אפו את התחולה של האריזה, צריכים לזרוק ואסור לאכול. זה מצב מאוד נדיר, כי בדרך כלל אנחנו הרי שוטפים את המאכלים לפני השימוש. אז אם אדם קונה משהו ושלומר שוטף אותו, לומר שיש רוב אחרי זה, נדמה לי שזה קיים רק בתאנים, כמדומני. וגם זה בספרים. אני לא יכול להתחייב על זה שבאמת תמיד בתאנים יש תולעים, אבל יש קונצנזוס בספרות שבתאנים יש תולעים, בעצם כמעט בכל תאנה, ככה אומרים. ולכן ייתכן שריבת תאנים, אם עשו ריבת תאנים, ייתכן שהריבה הזאת אסורה באכילה, אם לא דאגו לתת מכת חום בתהליך הבישול שיגרום לפורר את התאנה. גם ריבה, גם קונפיטורה. נכון? או למעט מצב שבו... למעט, כן. או למעט מצב שבו... כן, גם ריבה יכול להיות חתיכה, חתיכות. נכון. או למעט מצב שבו תחנו. אני מתעניין עכשיו בעיקרון. והעיקרון הוא שאם לקחת תאנים שלמות, פשוט בישלת אותם, כנראה שאסור לאכול אותם. כי אין אפשרות, כנראה שאין אפשרות לבדוק. אבל זה כנראה קיים רק בתאנים. המצב שאנחנו מדברים עליו, בדברים שנגועים בתולעים, הוא מצב שבו לא נכון לומר שברוב הדברים יש תולעים, אבל במיעוט המצוי יש. תזכרו את המושג מיעוט המצוי. מושג מיעוט המצוי לקוח מהלכות טרפות. סימן למתת בשכן ארוך מדבר על זה שיש חובה לבדוק ריאות של בהמה. אף על פי שלא נכון להגיד שרוב הבהמות, הריאות שלהן סרוכות, כלומר נאמר יש חור או משהו מעין חור בריאה וממילא הבהמה טרפה, זה לא נכון. בכל זאת החמירו חכמים לבדוק, כיוון שהמיעוט מצוי, יש מיעוט מצוי של ריאות סרוכות, לכן יש חובה לבדוק. אבל הלכה בשולחן ערוך שמה קורה אם שחטו בהמה ובא זאב וחטף את הריאה לפני הבדיקה. כלומר, הבהמה נשחטה כדין, ואז שמו את הריאה לבדיקה, ובא זאב וחטף את הריאה, הבהמה כשרה. כלומר, שימו לב להגדרה החשובה הזאת, היא מאוד חשובה. מיעוט המצוי זה מצב שבו אין רוב של טרף, אם אנחנו באים מריאות, אין רוב של טרף, אבל יש מיעוט ניכר. סוגריים, יש בדבר שלוש שיטות. יש אומרים שמיעוט ניכר זה בסביבות 40%. יש אומרים 5%. כך נוקט הרב אלישיב. זו כנראה הסיבה להרבה החמרות של רבנים שפוסקים בהלכות תולעים והולכים בדרכו. אבל הרב שלמה זלמן אוירבך, וגם הרב עדי יוסף, וגם הרב אליהו, אז הולכים לפי השיעור של המשכנות יעקב, שהוא 10%. פחות או יותר. אבל אנחנו מדברים על 10% שאנחנו מוצאים אותם נגועים, או 10% מהריאות, 10% מהריאות של הבהמות שיש בהם חורים, אז יש לנו חובת בדיקה. אבל אם משום מה לא קיימנו את חובת הבדיקה, הבהמה לא נטרפת. דוגמה, אנחנו לא עוסקים היום בקמח, אבל בקמח יש תולעים, אבל בשום אופן לא נכון לומר שברוב הקמח יש תולעים. אני לא רוצה גם פה זעזוע להקרות הבית, אבל אני הולך להגיד הקלה עכשיו. בקמח יש תולעים, אבל לא ברוב אריזות הקמח יש תולעים. כלומר, אם קונים אריזת קמח שהיא מתאריך תפוגה סביר, יש תחלופה על המדפים, מדי פעם יש תולעת. ולכן צריך לנפות את הקמח. אבל אם אתה הולך לחמותך והיא לא ניפתה את הקמח, והיא עשתה מזה לחם, אוכלים את הלחם. מדוע? כי חובת הבדיקה בקמח היא חובה מדרבנן, החמירו חכמים ודרשו את הבדיקה, חייבים לבדוק, אבל אם אפו או בישלו וכבר אי אפשר לבדוק, לא אסרו חכמים את האוכל. המושג מיעוט המצוי עבר מראות להלכות תולעים, והגמרא בחולין סמכבב עמוד ב' מדברת על על תולעים שנמצאו, אז הראשונים מפרשים שלא מדובר על תולעים שממש רואים אותם, אלא על גידולים כאלה שיש להניח שיש בהם תולעים, ולכן יש חובת בדיקה, ומדובר על מיעוט המצויים. כן, זוהי המדרגה השנייה שיש. המדרגה השלישית שיש זה שזה לא מיעוט המצויים, כלומר פחות מ10%, אבל מדי פעם אנחנו מוצאים תולעים. ועל זה כתוב שמידת יראת שמיים, שכל אדם לפני שהוא אוכל יעשה בדיקה קלה. במדרגה הרביעית זה דברים שפשוט אין בהם תולעים, אף פעם לא מוצאים תולעים, או כמעט אף פעם, או נדיר מאוד למצוא תולעים, ובזה אוכלים. אלו ארבעת המדרגות. שאלות, תסמוך עליי שגם אני קראתי את החומר, ואם אמרתי 40%, אז תסמוך עליי שבדקתי גם בספר הלכות יוסף קודם. ושאלות על אם אני מחמיר מדי או מקל מדי, אם בכל מקרה מבטיח לך שער ואני גם מחמיר מדי וגם מקל מדי, כך שיהיה בסדר. שאלות, תעבור אחרי השיעור, תקבל תשובות לכל. בסדר? אבל למה אתה אומר שמעתי? הוא כתב את זה. אין מקשים לא מפי הרדיו ולא מפי שיחה בעל פה. אבל זה כתוב, הוא כתב את הדבר הזה. ובכל זאת אמרנו 10%. לגבי הקורלציה המוחלטת בין הרב עובדיה יוסף לבניו, זה נושא אחר. תשתדל להימנע מהשאלות האלה, ובסדר, בכלל כל מיני שאלות שמעמידים, הרב הזה אמר, והרב הזה אמר, והרב הזה אמר, מקומן אחרי השיעור, תקבל תשובות. תשתדל לא להתעסק בדבר הזה, אבל אחרת אתה הופך להיות רבומטר. אתה יודע מה זה רבומטר? כמו המשקל, אחד שיש לו מטרש כזה לרבנים, הוא ממקם אותו, והעיקרון הוא מה שכתוב במשנה ברורה, ששאלו את החפץ חיים, הרי אתה כתבת ספר כל כך טוב על משנה, על משנה ברורה על אורח חיים, למה לא כתבת ספר על יורי דעה? ואז זה אומר כי ישנן שתי אפשרויות, או לכתוב את מה שאתה מאמין בו לפעמים יצאו לך חומרות ואז אף אחד לא יקנה, או להקל תמיד ואז תהיה סופרסטאר. כי ביורי דעה, אם אתה מחמיר, צריכים לזרוק את העוף, או להטריף את הבהמה, ולכן שומעים למקל. כן, אם כן רבותיי, דיברנו על רוב, דיברנו על מיעוט המצוי, שזה 10%, רגע, דיברנו על פחות ממיעוט המצוי, אבל שמוצאים תולעים, זה מידה של יראת שמיים, ודיברנו על מצב שבו הדברים נדירים מאוד מאוד, ולא צריכים לבדוק. הקושי הגדול הוא איך משבצים מה, אנחנו היום, יש לנו מלאכה קלה, כי עוסקים רק פירות ט"ו בשבט, אז יחסית הדברים כאלה, נשאר מי ש...
אם ב-10% נגיד של חבילות קמח יש תולעים, אז אם עושים נגיד עושה גדולה עם...
שאלה טובה מאוד.
אם זה חבילות של קמח, אז הסיכוי שיהיה תולעים הוא כבר אחד.
אתה צודק. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שבכל... אם אומרים שבכל 10 חבילות קמח מוצאים תולעת אחת, ואתה עשתה עיסה מתולעת אחת, אז בכל זאת זה מותר, אבל עקרונית זה עשו. זאת אומרת, נסביר למה בכל זאת זה מותר. רבותיי, עוד הלכה אחת, אבל נא לא ליפול מהספסלים, עוד הלכה אחת שאנחנו בדרך כלל לא נחשפים אליה, אבל דווקא לפירות יבשים, יש לנו פה הקלה. אבל קודם, אני הולך ללמוד אתכם עכשיו גמרא, במסכת חולין, דף ס"ז עמוד ב', קודם ההקלה הזאת צריך ללמוד עיקרון הלכתי. העיקרון ההלכתי הוא, חוזר בהרבה מאוד הלכות, ההלכה היא סובייקטיבית, כידוע, ולא אובייקטיבית. אמרתי כבר כמה פעמים שהסיבה שההלכה היא סובייקטיבית בגלל שהסובייקטיבי הוא קבוע והאובייקטיבי משתנה. נכון? זוכרים את הדבר הזה? הסובייקטיבי הוא קבוע והאובייקטיבי משתנה. כלומר, גם אחרי שהתברר שדווקא כדור הארץ מסתובב סביב השמש, עדיין הבריאות ממשיכות לדבר על המושג זריחה ושקיעה. מדהים. ועדיין חתנים נבחנים בשאלה אם הם נהנים מזריחה יפה ומשקיעה יפה. אבל אם זוג לפני החלטה בשידוחים ילך החתן וקלתו והיא תראה לו שקיעה יפה והוא יגיד לה, מה את רוצה? תראה עוד שקיעה, בבקשה, הנה. תסתכלי על השמש, הנה שקיעה, בבקשה. הנה את רואה? זה זריחה, זה זריחה. שקיעה, הנה, שקיעה. בסך הכל כדור הארץ מסתובב, נכון? כלומר, השמש היא קבועה. אז מה שגרתי עם השקיעה? הנה שקיעה, בבקשה, את רוצה לעשות לך שקיעה? הנה, תסתכלי באמצע היום על השמש, אני עושה לך שקיעה, בבקשה. הנה הספר, זה השמש שוקעת. את רוצה זריחה, תסתכלי באמצע היום על השמש, הנה השמש זורחת. הרי זה בעצם מה שקורה. גם חידושי המדע יותר גדולים לא ישנו את העובדה שאנחנו באופן סובייקטיבי מסתכלים על הזריחה כזריחה, על הזריחה כזריחה ועל השקיעה כשקיעה. זה כנראה לא ישתנה. אז זה מה שאמרתי, הסובייקטיבי נשאר קבוע. כלומר, היחס שלנו אל המציאות הוא שהשמש זורחת בבוקר, ואף מדען לא ישנה את זה שאנחנו נמשיך להגיד באופן בלתי מדעי, השמש זורחת, כאשר ברור שהשמש ממש לא זרחה, כדור הארץ נע על צירו, אבל היא תמשיך לזרוח, ואף על פי כן שקוע תשקע, השמש תשקע. כלומר, אני אומר הפוך מגלילאו גלילאו, נוע תנוע, אני ממשיך לומר, אף על פי כן זרוח תזרח ושקוע תשקע. מה שאומר שהמבט הסובייקטיבי הוא לא משתנה, כלומר, ככה אדם מתייחס אל התופעות. אנחנו, לכן, ההלכה היא תמיד תהיה סובייקטיבית, כלומר, באופן שבו האדם מתייחס אל התופעות. זה קשור להרבה הרבה מאוד סוגיות בהלכה, והסוגיה שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא סוגיית הבריאה הספונטנית. הבריאה הספונטנית, כבר בהלכה, אנחנו מוצאים בהרבה מאוד סוגיות דברים שנולדים מהייפוש, או נולדים מהפירות, או נולדים מהזיעה. אחת ההלכות המפורסמות זה שהגמרא במסכת שבת בדף י"ב אומרת שמותר להרוג קינים בשבת, כי הקינים נבראות מהזיעה. כולם יודעים שהקינים לא נבראות מהזיעה, גם אדם שמתמחה בתורת החי פחות מאשר אנשים המודרניים, יש להניח שיכל לנהל מעקב אחרי קינים ולגלות שהקינים נוצרות מביצים. והביצים מקינים, והקינים מביצים. כבר לא צריך להיות גאון מודרני כדי לדעת שביצים, שקינים נוצרים מביצים וביצים נוצרות מקינים. אלא מה? אנחנו איננו מכירים מציאות של קינים מטיילות סתם בעולם. קינים באות בלתי עם ראש, אפשר לומר. כלומר, המציאות של קינים היא תמיד דרך הראש, ולכן ראו חזר, במבט הסובייקטיבי, את הקינה בתור חלק מהראש, ולכן אין הבדל בין לחתוך שערה, לתלוש שערה אסור, זה גוזז, אבל שערה תלושה, לחתוך אותה בשבת מותר, ואותו דבר גם להרוג קינה בשבת מותר. ההלכה הזאת הייתה, ותהיה, ולא תשתנה. ואפילו אם יבואו אנשים היום, וביניהם רבנים, ויגידו שחזל לא ידעו במדע, לא יודע, מה צריך להיות מודרני בשביל לדעת את הדבר הזה, זה לא מדע מודרני, ההלכה לא תשתנה. אגב, זה קשור להלכה אחרת, שלגבי תולעים בפי הטבעת של ילדים, זה דבר שגורם איסורים גדולים לילדים, מותר בשבת את התולעים הללו להוציא מפי הטבעת, ולא עוברים בזה על איסור צדה, ולאחר מכן מותר גם להרוג את התולעת שפי הטבעת, ולא עוברים בזה על איסור נטילת נשמה. תולעת בפי הטבעת זה פשוט הפרשה מגופו של האדם, זה לא דבר חי, זה נברא מהזיעה. לכן מותר לעשות את הדבר הזה בשבת, כל זה בעצם דברים מפורשים. אנחנו מוצאים השלכה לדבר הזה גם בהלכות תולעים. משום שהפסוק אומר, לגבי איסור שרצים, שנאסר דווקא השרץ השורץ על הארץ. שרץ השורץ על הארץ. אומרת הגמרא בחולין סמך וב, שרץ השורץ על הארץ, זהו שרץ שהתליע במחובר. מה שהתליע במחובר הוא השרץ השורץ על הארץ. כלומר, מה שהתליע על העץ. אבל פרי תלוש שהתליע, זה לא נקרא שורץ על הארץ, זה חלק מהפרי. טוב, כל אחד יודע שהתולעת הגיעה מבחוץ. אבל מבחינתנו זה לא כך, אנחנו לא מכירים את התהליך של זחילה חיצונית, ולכן פרי שהתליע, בואו נאמר ככה, לא רוצה להביל אתכם, אם אתם לוקחים, כותפים תפוח מהעץ, בודקים אותו מתולעים, כלומר אין בו חורים, משאירים אותו באיזשהו מקום, ולאחר מכן יש בו תולעת פנימית, אם את, כן, תולעת פנימית, אוכלים את התולעת. מותר. זה לא תולעת, זה תפוח. עכשיו, אם התולעת פרשה, אם התולעת יצאה מהתפוח, זה כבר אסור. מדוע? כי עכשיו יש שרץ ששורץ על הארץ. לא כתוב שהשרץ צריך להיוולד משרץ. כל עוד שהיא בתפוח, זה תפוח. יצא מהתפוח, זה שרץ השורץ על הארץ. אני חוזר על ההלכה, הכל כתוב בגברה. זה לא חידושים שלי, רק לצערי הרב, היום כבר אף אחד לא יודע הלכות. יודעים רק מה פלוני אמר ברדיו. זה מה שאנשים יודעים, זה מאוד מצער. אני חוזר על ההלכה, גמרה מפורשת. דבר שהתליע במחובר, זה שרץ. אבל דבר שהתליע בתלוש, אם זה נמצא בתוך הפרי, מותר. יצא, אסור. אבל בדרך כלל אתה לא יודע, אם זה יתליע בתלוש או במחובר, זה ספק דאורייתא. אומר התז, שכל תולעת שנמצאת בקמח, אז היא ספק תולעת. כי אתה לא יודע האם התולעת הייתה בחיטה, ואז היא אסורה, או שהיא נוצרה בקמח, ואז היא מותרת. תולעת שבקעה בתוך הקמח, פשוט קמח זז. אלא אם כן, היא פרשה, כלומר יצאה החוצה, יצאה מתוך הקמח על דופני הכלי. אז כל תולעת כזאת היא רק ספק אסורה. ספק.
בחיטה ברגע שתחנות מה שנשאר בביצים. הביצים נשארות, ואז מתוך הקמח
גם זה. גם זה אפשר לדון. הרב פיקרי, לא צריך להתרגז. נכון, גם זה אפשר. האם הביצה הייתה במחובר או בתלוש? נכון. האם ביצת התולעת נוצרה במחובר או בתלוש? גם זה. אני לא בטוח שזה נכון, כי השניים בכלל ביצה של תולעת אסורה או לא, אבל בוא נגיד שאנחנו רוצים להחמיר, ואנחנו רוצים להחמיר כדי להקל קצת. אנחנו חייבים להחמיר קודם. אז נגיד שיש להסתפק בספק הזה. אשכנזים בכלל מתירים בצאת אלוהים. בצאת אלוהים זה כלום, זה שום דבר. רבני הספרדים מחמירים בזה. אם כן רבותיי, דווקא בפירות יבשים, סליחה, ולכן קמח, אני רק חוזר, אתה זמר שקמח, קמח בעצם מותר, כלומר לא צריכים לחוש, כי לא בטוח שיש בכלל תולעים בקמח, ואם יש תולעים בקמח, אולי זה יתליע כבר במחובר, ולכן מותר קמח. אחר כך המציאות התברר שיש תולעים בקמח שבעצם הקמח מאוד מרובה בתולעים, ויכול להיות שמחל באו בחוץ, כלומר יש גם תולעים בחוץ, ויש הרבה ספקות בדבר הזה. מה שאני מנסה לומר זה שתולעת שנמצאת בפרי יבש היא בעצם ספק תולעת. כלומר, אם התולעת מטיילת מבחוץ, זה לב, חמישה לבים, כלומר, אם יש תולעת על הקליפה, מסתובבת בחוץ, זה חמישה לבים וזה אסור, זה אין מה לדבר. אם יש חור, כן, גם פה צריכים לדבר, חור כניסה, חור יציאה. כלומר, אם יש חור בפרי, השאלה אם זה חור כניסה או חור יציאה. כנראה אם יש חור, זה חור יציאה. מה? אתה אומר, אם זה חור כניסה, בטח אסור, זה לא בחוץ. אם זה חור יציאה, אז גם כן אסור. זאת אומרת, אז התולעת הזאת, אם יש חור, אז יש לחשוש שהתולעת באה מבחוץ, גם זה לא דברים פשוטים וזה החמרות, אבל בסדר, אנחנו מחמירים. אז בסדר, אז אם יש לנו חרקים חיצוניים, או חור, שמבטא את זה אולי שהם נכנסו, אסור. אבל אם יש לנו חרק שהוא רק פנימי, אז זה ספק. חרק פנימי זה ספק חרק. כי אם החרק הזה הגיע מהעץ, אז הוא אסור. חמישה לבים. אבל אם הוא לא הגיע מהעץ, אלא איך שהוא נוצר פה, אז זה מותר. זה יכול להיות האחרה כזה. מה קורה? לא הבנתי. זה שאתה מחזיר את זה טראומת ילדות, מה קורה אם אתה מוצא חצי תולעת בתפוח? לא מבין. מה השאלה? לא מבין. מה השאלה, יעקב? תפוח, אני אגיד לך איך לימדו אותי. אותי לימדו בבית שככה, כשאתה לבד אוכלים תפוח איך שאתה רוצה. כשמסתכלים עליך, חותכים אותו. זה מה שלימדו אותי, לא? תולעת? אתה אומר, אם מצאת חצי תולעת, מדינה. עכשיו היא כבר פרשה. כלומר, ברגע ש... אבל היא כבר... מה? עכשיו היא כבר יצאה החוצה. זה, כל, אלו העקרונות רבותיי. העקרונות הם התדירות, ארבעה קריטריונים לתולעים, ובית, עוד עקרון חשוב מאוד, אם אנחנו יודעים באופן ודאי שהתולעת נוצרה בתלוש, זה מותר. כלומר, אם אתה קנית, בוא נאמר, באופן עקרוני, קנית טענים, בדקת את כל הטענים, אין יותר תולעים, ואתה מאחסן, ועכשיו יש תולעים, תהיה בריא, תאכל. בתנאי שהן פנימיות, כלומר, לא יצאו החוצה. כלומר, נמצאות בתנה. אם הן זוחלות על המעטפת התנה, זה חזר להיות שרץ הארץ, השרץ השורץ על הארץ. אני מקווה שבדברים שאני אומר, דבר אחד אני רוצה להרוויח, דבר אחד חשוב, וזה שבנושא הפירות היבשים, אני לא מדבר עכשיו על חסה שלא מגידול נקי מתולעים, רק פירות יבשים. אם הגעתם לכל מקום ונתנו לכם לאכול תבשיל שיש בו פירות יבשים, או עוגה עם פירות יבשים, או כל דבר, אתם אוכלים את זה. למעט תהני. אוכלים. כלומר, לא עושים בעיות לאנשים, ואוכלים. אלו מצבים שבדיעבד, יש בזה גם ספקות, יש בזה גם ספקות, לכן אוכלים. בכלל יהודי צריך להיות פתוח. אתה מגיע אל מישהו אחר, תשתדל לא להליב אותו ולאכול, כמובן, אלא אם כן עושה דברים שאסורים על פי הדין. האמת היא שאני התכוננתי לפירות יבשים. אני רוצה לתת תשובות בדוקות. לי נראה שגם כולל זיתים, אבל אני מניח שיש מישהו שיחמיר בדבר הזה. אני לא יכול לתת תשובות בדוקות מוסמכות לפי כולם.
אז זה נראה שאם יש משהו תמיד בפנים. זה קטן שחור
שאתה
לא רואה.
רבותיי, אנחנו עוסקים היום רק בפירות יבשים, במה שקשור לט"ו בשבט. אמנם זית הוא משבעת המינים, אבל מה שמקובל בט"ו בשבט, אני מבקש סליחה, לא באתי מוכן ולא רוצה שאחרי זה תבוא לי עם איזה חוברת שכתובים בדברים אחרים. באופן כללי, מה שאני מנסה להסביר זה שרוב המושג של תולעים הוא חובת בדיקה. יש חובה לבדוק. וגם אם קשה צריך לבדוק, אבל אם הדבר התבשל או נטחן או נאפה ואין אפשרות לבדוק, אל תעליב את המערך. זה צריך להיות העיקרון בדברים הללו. וזה כמובן לא עיקרון כללי שאומר תמיד אני אוכל אצל האחרים. אני לא אמרתי דבר כזה. אמנם הרב משאש זצ"ל היה אומר ככה, אבל אנחנו לפני עידן הטכנולוגיה המודרנית, ויש דברים מאוד מורכבים. אחרי ההקדמה הזאת, הולכים קצת לפרקטיקה. דבר ראשון, כאשר אנשים קונים מוצרי ט"ו בשבט, צריכים לדאוג שהם יהיו כשרים לפני סוגיית התולעים. יש הרבה מאוד בעיות הלכתיות. למשל, אורלה זו בעיה, ולכן צריך השגחה, שאי אפשר לקנות במקום שאין בו השגחה מוסמכת וברורה. אורלה זו בעיה. כמובן, הפרשת תרומות ומעשרות. זה לא פתרון לקנות מטורקיה שזה פתום הפרשת תרומות ומעשרות. המרמרה בדרך. זה משט שני, אז זה לא פתרון. לקנות מטורקיה, קונים תוצרת הארץ כמובן, ואם קונים תוצרת הארץ, צריך לדאוג לתרומות ומעשרות. לכן ברור שאנחנו קונים מקום שבו יש השגחה. דבר נוסף, כיוון שאנחנו רוצים להימנע מאיסור שרצים ורמסים, מאוד חשוב לקנות סחורה מובחרת. וזה ברור שככל שהסחורה פחות מובחרת, אז יש בה יותר בעיות. זה שיקול הלכתי. צריך לקנות דברים איכותיים. איכותי, זה בנוי משני מרכיבים. א', לבדוק תאריך תפוגה. כלומר, לקנות דברים שהם בתאריך תפוגה כמה שיותר מתקדם, לא מומלץ לקנות בתפזורת, אלא אם כן, אתם יודעים שהמוכר פותח את האריזות כל הזמן, ויש תחלופה גבוהה. אבל נדמה לי שבמשרדי ממשלה אומרים ככה, שאתה מגיע למשרד ממשלתי, פשוט הייתי השבוע במשרד ממשלתי, אז אתה מגיע למשרד ממשלתי, תמיד יש עוגיות על השולחן. הם היו אתמול ההוגיות האלה, יהיו מחר ההוגיות האלה, וככה זה עובר, הם נמצאות כל הזמן, מחכים למתנדב שאוכל הוגיה, בסוף בפסח זה הולך עם הביור חמץ, כך שהתאריך המוקדם ביותר זה פסח שנה שעברה. זאת אומרת, לגבי מתי שמו את ההוגיה הזאת על השולחן? כך אומרים במשרדי הממשלה, ולכן אנשים לא אוכלים הוגיות. גם צריך מאוד להיזהר בחנויות, דברים שתאריך התפוגה שלהם, כלומר שהם ותיקים, הם מזמינים תולעים, לכן יש פה עניין הלכתי. אבל צריך לקנות דברים שהם מייצור כמה שיותר מאוחר, חדש, וגם פירות מובחרים. כל מי שאוכל תמרים בזמן האחרון רואה שיש הבדל גדול בין תמרים מג'הול לבין תמרים אחרים, שהתמרים מג'הול הם יותר נקיים. אני חורג ממנהגי ואומר ששמעתי את הרב ויה ברדיו מאוד הופתעתי. הרב ויה אמר ברדיו, שמעתי עם אוזני, שבתמרים מג'הול אין תולעים. וזה נגד הגמרא, כי הגמרא אומרת שבתמרים יש תולעים. טוב, משתנו התוואים, ברוך השם, הגידול טוב יותר. וגם, הגמרא אומרת שיש בתמרים, יש תולעים על העץ. אז יכול להיות שעם הדברה אתה יכול למנוע את התולעים על העץ, ואחר כך התולעים לא באים לתמרים. אני חייב לומר, למען האמת, שלא יהיה זה הרב ויה כתב, במג'הול אין תולעים, אבל בכל זאת אם לא. בכל זאת. אין, אבל טוב, טוב, אבל זה לא חובה כבר. זה טוב. אז איננו הרואות שבפרי משובח יש פחות, פחות חרקים. גם יש פירות שעברו תהליך של חיתוי. למשל, הצמרים שאתם קונים מבקעת הירדן, הם עברו תהליך של, תהליך של חיתוי. זה עצמו מנקה אותם. צמרים שקונים מערבים, אז אולי לא עברו תהליך של חיתוי. אז כל ה... זה בעצם ה... אני חושב שהנושא הקריטי הוא האיכות של הקנייה. אגב, אני עשיתי ניסוי, למרות שזה לא הנושא שלי בדיוק, אבל עשיתי ניסוי פה בהר חומה. יש בשכונה פיצריות, ויש להן נפה חשמלית. בעלי הפיצריות מנפים את הקמח בנפה החשמלית, הם מאוד מעוניינים בזה. כלומר, אין להם יצר הרע לא לנפות. והנפה החשמלית היא נפה רצינית, כלומר 50-55 מש, שזה בסדר גמור. אבל אני ביקשתי המשגיח שיבדוק את הנפה. אנחנו מדברים על אלפי קילוגרמים של קמח. תבדוק מה נשאר בנפה. אין תולעים. לא נמצאו תולעים בנפה. נכון ששאלתי את בעלי הפיצריות, אתם קונים שקי קמח או... שקיות קטנות של קמח, הם קונים רק שקיות קטנות של קמח. התחלופה היא מהירה מאוד, אין להם שום עניין לאחסן קמח. זאת אומרת, הם קונים ומהר מאוד מחלים את הקמח הזה. וגם יש להם רוטינה של שטיפה של הנפות. כלומר, כל יום, כל סוף שבוע עושים שטיפה ופירוק של כל הנפות, כך שאין שם בקיעה של התולעים. בסדר, אז אנחנו יודעים שאחרי שיש לנו קמח שהוא מתחלף, שטיפה של הנפות, אז בעצם אין תולעים. בכל זאת, אנחנו ממשיכים לנפות, ולא נפסיק את הדבר הזה, אבל אנחנו רואים שסחורה מובחרת, טובה, שזמן האחסון שלה נמוך, שהיא הגיעה, היגיינית, יש בה מעט מאוד תולעים. ולכן חשוב מאוד לקנות סחורה כזאת. אני משוכנע שפירות תוצרת הארץ ש... על ידי חקלאים יהודים עומדים בסטנדרט הזה, וזה יהיה מצוין לקנות פירות ברמה הזאת. כך נציל את עצמנו בשלב הראשון מאיסור אכילת תולעים. השלב השני הוא, לאחר שהנה התולעים כבר בידינו, הפירות כבר בידינו, האם יש בהם תולעים. אז כמו שאמרתי מקודם, בספרות המצויה בידינו היום כתוב שהתאנים מוחזקות בתולעים. אני לא מפקפק על הדבר הזה. כלומר, במציאות אני כן מפקפק, כי לא תמיד מוצאים. אבל אני כמובן בטל דעתי, ואם כתוב, אז כתוב. אז התאנים מוחזקות בתולעים, ולכן כל תאנה צריכה בדיקה רצינית בפני עצמה. זה יהיה, החזקה תהיה רק בדרגה 3. כלומר, דרגה 1 תאנים אין חזקות. דרגה 2 יהיו את המצוי, כל אחד צריך בדיקה. בדרגה 3, דיינו דבר שיש בו פחות מ-10% תולעים. אבל יש, חידש הרב מרדכי אליהו חידוש, שפה יועיל 3. מצאתי לזה מקורות, כלומר שפה יועיל 3 כדי להוכיח שאין. כלומר, לא צריך לבדוק. כלומר, בתפוחים מדי פעם, מעיתים, יש תולעים, אז אם יש לך 3 תפוחים שפשוט פתחת אותם באמצע, אז כבר אתה יכול לאכול על עיוור. בכל מקרה אתה יכול לאכול על עיוור, זה המידת חסידות. אבל תוריד גם את המידת חסידות. זה מה שהרב מרדכי אליהו חידש. אבל ככה, אחרת, צריכים לבדוק אחד אחד. אם כן, את התאנים, גם פה אני אומר חשוב מאוד לקנות תאנים מובחרות, טובות, שמנמנות כאלה, כמה שיותר עסיסיות, ולאחר מכן צריך לשטוף את התאנים. פירות וישים חייבים לשטוף, כי השטיפה עצמה היא מורידה את ה... אם יש זחלים חיצוניים, זבורנים, דברים כאלה, צריך לפתוח ולהסתכל. כמה מסתכלים? אני זוכר שהייתי תלמיד צעיר בישיבת מרכז הרב, בשנת תשנ"ד היו שמואל ויעקב. היום זה הרב שמואל אליהו והרב יעקב שפירה. אז אני זוכר אותם מתווכחים ביניהם, שאחד, הרב יעקב שפירה אמר, שאבא שלו אמר, די עם החומות עם התאנים, לא צריך להגזים יותר מדי. זה, טוב, זה ברור, די. והרב שמואל אליהו אמר לו, אני אראה לך, תביא תאנה. אז הוא פותח, אתה אמר, אתה רואה, אין כלום. הרב יעקב שפירה אמר, אין כלום. חכה, תעמוד פה. אז הרב אליהו עכשיו מדבר. חכה, דקה. הנה זה זז. אז אני זוכר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הניסוי הזה ש, שעשו. או, עכשיו השאלה, האם באמת כל תאנה חייבת בבדיקה דקה. בעצם השאלה היא, האם 10% מהתאנים שתפתח אותם ותחכה דקה, משהו יתחיל לזוז. זו בעצם השאלה. בואו נזכור שהמשהו הזה לא ברור שאסור לאכול אותו. לא כל כך פשוט שאסור לאכול אותו. כי לא בטוח איפה הוא יתליע. אם הוא זז, אבל הוא עדיין נראה כמו נימה של התאנה, כלומר כמו כזה, לא יודע איך לקרוא לזה. כמו הבשר של התאנה זז, אבל עוד מחובר, תזכור מה אומרת אוכל לפני שיעשה בעיות נוספות. זה... אם, רגע, אם, לא, אם הוא יתליע בתוך התאנה, אני אומר, למעשה יש ספק, אז לכן, אני חושב שמעיקר הדין אין חובה לחכות דקה. פותחים את התאנה, מסתכלים טוב, כמובן מסתכלים באור, לא כמו, הילדים שלי למשל, הם, שום אני מדבר להם שזה שאתה פותח דבר, יש איזה מין הלכה שצריך לפתוח. כבר, הם לא יודעים שזה בשביל התאנת, פותחים. אנחנו כל דבר שאוכלים פותחים קודם. ככה המנהג שלנו, מפסידים משהו בריחות ברכות. נכון? הרי בריחות ברכות צריך לברך על השלם. לכן, אם רוצים להדר בריחות ברכות אחרי שפותחים, סוגרים. חזרה, כלומר, אפשר להוציא גם את הגרעין, אבל אחר כך סוגרים, מחזירים את זה כמה שיותר קרוב למרקם הטבעי שלו, ואז מברכים על הדבר השלם, כך יותר מעודר. כן, פותחים את התאנה, מסתכלים. כמה זמן מסתכלים? קצת. קצת, בלי לחץ, והעיקרון הוא שבסוף ההסתכלות תבוא אכילה של התאנה. זה העיקרון. כלומר, צדיקים יסודי עולם יכולים להחליט שהם נמנעים מאכילת תאנים, ואנשים שהם צדיקים, לא יסודי עולם, יכולים לאכול תאנים, מסתכלים, אין תולעים, אוכלים. אבל, אם מצאת תולעת אחת, אז זה כבר סיפור אחר. אם יש תולעת אחת בתאנה, אז עכשיו, מה?
יש עוד כמה.
יש חשש גדול שיש עוד כמה, ועכשיו צריך בדיקה יסודית, ושוב פעם, יש הבדל בין זבובון. אם מצאת זבובון בתאנים, אז זה משהו אחר, זבובון יורד בשטיפה קלה. אבל מצאת, אם התאנה היא תליה, אני אומר, לא לאכול. זה כבר עבודת פרך, אדם לא מחויב להשקיע ככה בעבודה, ולא לצרוך את הדבר הזה, כי בדרך כלל זה מדבק כמובן. זה לגבי התאנה. התאנה זה חריג. אבל יש לנו עוד דברים בט"ו בשבט. כן, ירמיהו.
כל הבדיקות
הן בעין, או שצריך לפתח סביבה בבית? הכל באור סביר. באור סביר. הנה, אנחנו עכשיו נמצאים, זה אור סביר.
עם העיניים שלנו?
עם העיניים שלנו, זה הכל סביר. אתה פותח תאנה, אתה רואה שום דבר לא זז. מדובר, שוב פעם אני אומר, המרקם של התאנה הוא תאווה לעיניים. כלומר, אתה פותח תאנה, היא לא נראית שחרחורת, היא נראית תאנה, הכל נראה טוב. אתה לבדוק שדברים לא זזים. אם אתה רואה דברים חשודים בתאנה, אני אומר, אל תאכל. אל תסתבך עם הדברים הללו, אף פעם אתה לא יכול לדעת מה אתה אוכל. זה לגבי התאנה. התאנה היא נמצאת במקום אחד וכל האחרים במקום אחר. מה יש לנו עוד חוץ מהתאנה? יש לנו, כן, שמעת מהרב יצחק יוסף מה?
דווקא בגלל הבעיה של הפריסים של התאנה, אז לפעמים אני אישית, לא יודע,
אכלת תולעים בתאנה פעם?
לא, אבל ויש טענה דווקא בפרסים של דורנו שיש כאלה שיודעים לבדוק, את האמת הם אומרים את זה לגבי הירקות הלימה, אבל הם באמת יודעים איך התולעים נראות ומכירים אותם, אז גם אדם פשוט מסתכל.
אני שוב פעם, אני עניתי על הדבר הזה. אני אומר שאם, בסדר, אתה הסתכלת, אתה, שים לב, פתחת את התאנה, הסתכלת, אתה לא רואה תזוזה. יפה. עכשיו, מה הם הסיכויים שבכל זאת יש פה תולעת? אם יש ספק אם זה 10%, כבר מותר לאכול את זה. מדוע? כי גם אם יש פה תולעת, יכול להיות שהיא תליעה בתלוש. לכן אני אומר, בפירות יבשים יש הקלה. ברור? זה ספק ספקה. שמעת על ספק ספקה? אם יש ספק אם יש 10%, כלומר ספק אם יש מיעוט המצוי, גם אם תמצא פה תולעת, אולי היא תליעה בתלוש. אז מותר לאכול אותה. אני לא, זה לא, אני לא אמצא את הספק ספקה הזה, זה כתוב בתז. מעין הדבר הזה. לכן, אני שואל, האם באמת נראה לך הגיוני שאתה פותח תאנה, מסתכל, אתה מסתכל ברצינות, אתה לא עושה צחוק, פותח תאנה, מסתכל ברצינות, ואתה רואה שום דבר לא זז, האם נראה לך הגיוני שב10% מהמקרים עוד יש פה משהו? עכשיו, רק שנייה, שימו לב לדבר נוסף יש, אני עוד הגבלה. אמרתי מקודם שפירות שהתליעו במחובר, אז שם זה כבר אסור תמיד, בתנאי שזה זז. אבל אם זה לא זז, אם יש פרי שהתליע במחובר ואין תזוזה, זה גם מותר. ככה הגמרא אומרת. ומזה יש לי קושיה על אחד מהמומחים לתולעים, שאמר ככה, בתאנים טריות, לא להיבהל, בתאנים טריות נתגלתה תגלית בזמן האחרון. אתה פותח תאנה טריה, תסתכל טוב טוב טוב, שום דבר לא זז. טוב. לוקח את התאנה הטריה הזאת, שם בכוס מים, 5 דקות, מסתכל מול השמש, מסיבת ריקודים בכוס. דברים לבנים שנראים כמו התאנה הטריה, רוקדים שם בכוס. רק בטריה, כן. הוכיחו לי את הדבר הזה. עשו לי תלמידים בישיבת הניסוי, ראית המוקדים, ואמרתי להם שמותר לאכול את התאנה. בכל זאת. למה מותר לאכול את התאנה? כי אמרנו שדבר שבמחובר לא זז, כלומר הוא כאילו לחוץ בתוך הפרי, זה לא נקרא שרץ השורץ. האלף בית של שרץ זה שתהיה לו יכולת תנועה. לכן מותר לאכול את התאנה הזאת, הטריה. אני לא התכוונתי לומר על תאנה טריה, אבל לגבי תאנה מיובשת, שאתה פותח, אתה לא רואה שום דבר זז, אז שים לב פה, יש פה ספק ספקה ליתרה. מה ספק ספקה? כרגע אתה לא רואה כלום, אולי אין פה שום דבר. גם אם יש, לא בטוח אם זה יתליע פה, אם זה יתליע על העץ. אבל גם אם זה יתליע על העץ, זה לא זז. לא בטוח שאי פעם זה זז. מה?
מת.
עליו השלום. אם הוא מת, בסדר, אם הוא מת ופעם הוא זז, הוא אסור. אבל... לא, הם טוענים שאחר כך הם מתחילים לזוז, אחרי דקה מתחילים לזוז. הם טוענים שהתולעים חיים. אם זה מת, זה גם ספק, כי ספק אם הוא זז. בקיצור, רבותיי, אני... המטרה שלי לא להחליש את הזהירות באיסור תולעים, אבל אני חושב שזה שאנשים... מדע זה כוח, נכון? ככה אומרים היום. אז זה שאנשים לא יודעים כלום, זה לא הולך ככה. יש להם שתי הלכות. מה שהתליע במחובר כמעט תמיד אסור, למעט מצב שזה התליע במחובר ולא זז, אז אנחנו רואים את זה בתור חלק מהפרי. מה שהתליע בתלוש, כל עוד שהוא בתוך הפרי ולא יצא החוצה, כלומר לא עושה טיול מחוץ הפרי, זה מותר. צריך לזכור את הדברים הללו. בדרך כלל זה לא רלוונטי. בדרך כלל זה לא רלוונטי, אבל פירות יבשים כן. כי פירות יבשים יש זמן יחסית ממושך מהעץ עד תהליך האכילה. ולכן בכל תולעת יש בהחלט החשש שמה היא נוצרה, מבחינתי אמרתי, הכל סובייקטיבי, שמה תולעת נוצרה בתלוש, ואז כל עוד שהיא לא פרשה, אז זה מותר. ולכן, לגבי התאנה, היות ואנחנו השנה רוצים לאכול תאנים, אז אני אומר שאדם שפותח את התאנה, מסתכל טוב, כמה זמן צריך להסתכל? כמה שניות. מסתכל טוב בעין פקוחה, באור סביר, באופן רציני, יכול לאכול את הפינה. ואם רוצה להחמיר, שיחמיר. אמרנו לא להחמיר, שיחמיר. שלא יקנה תאנים ולא יאכל תאנים. וזה טוב שיש נשים כאלה בדור שלא אוכלים תאנים, אבל זה שכל יהודי הפך להיות כזה צדיק, זה לא טוב. זה לא טוב. זה שכל יהודי הפך להיות מעדר במצוות כאלה, זה לא טוב. אנחנו, השולחן ערוך יורה דעה מלא 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 בהלכות, שכתוב שאנחנו דואגים להפסד של המוכר עופות ובעל הבקר, יש מקום הפסד, הפסד מועט, הפסד מרובה, צריכים לדאוג. היום אף אחד לא אוכל כלום. אם זה מקום הפסד, אני לא אוכל. זה לא מוסרי, הדבר הזה. החסידים, צדיקים, מחמירים על עצמם. אנשים, בוא נגיד ככה, כל אדם שלא לומד 4 שעות ביום, אז הרי אדם רגיל שעובד, איש עבודה, יכול למצוא 4 שעות ביום, לפחות כמו שיכול להחמיר, לא לאכול תאנים. אז כל מי שלא לומד 4 שעות ביום, אני מציע לו מהר, מהר לחזור להלכה הפסוקה, ומה שמותר עושים, ומה שאסור לא עושים. ואם הוא רוצה להחמיר, שיחמיר ביחס הכבוד שנותן לאשתו.
אם יש שיטה שאומרת שמותר לאכול,
ובן
אדם מחמיר ובגלל זה יש
בלתשחית,
זה לא...
אנחנו לא פח זבל, באופן כללי, אנחנו לא פח זבל, ויהודי לא חייב לאכול כל דבר, ואם הוא רוצה לא לאכול משהו בגלל החשש, אפילו הרחוק שם הוא עושה איסור, אין בזה שום בעיה, הוא רשאי לזרוק. הוא גם יכול לתת לשכנים, אם זה רק חומרה יכול לתת לשכנים, אבל אסור לו לתת למנקה הערבי של הבניין. כי זה לא תכונן. אלא אם כן, בזכות זו ינקה טוב יותר. אבל אם הוא לא המנקה הערבי של הבניין, אלא איזה ערבי שאומרים, כאילו, אם אנחנו לא אוכלים, שפחות הערבי יאכל, אז זה כתוב בתורה, לא תכונן, לא תיתן להם מתנת חינם. אין לראות בדבריי אלה הצטרפות למכתב רבנים כלשהו, כיוון שהדברים אסורים עליי לפי החוק, ולכן אני מבהיר פה בפומבי שמעולם לא התכוונתי לבטא שום הסכמה. מצד שני, אני רואה בזה התנגדות כמובן, גם זה אני לא מוכן לפי החוק, כן.
אפשר להבין מדברי הרב שמותר להסיק אותו, אפילו יש עמדים שחפשים עבודה?
שאלה טובה מאוד. שאלה טובה מאוד. אם יש יהודי באותו מחיר, אסור להסיק את הערבי. אבל כשאנחנו רואים אותו מחיר, אנחנו לא מתכוונים שההפרש נובע מהקבלות. אותו מחיר זה אותו מחיר, כולל... בלי ספק. אם תמצא דבר כזה, כדאי לגייר אותו. לא נראה לי שהשאלה היא כזאת. בדרך כלל זה הולך יהודי, בדרך כלל אומרים שהערבי זול יותר, כי הוא לא לוקח, הוא לא מתחשב באוצר המדינה. הוא את המיסים שאתה נותן לחמאס. והוא לא מתחשב באוצר המדינה, ויהודי, זה לא נקרא. הנתון צריך להיות משלמים מס, ואז לראות. אם יש הפרש של שישית, היהודי יקר בשישית, אפשר לקחת ערבי. רבותיי, דיברנו על התאנה, ושאר הפירות היבשים מתחלקים בעצם לשתי קבוצות. לקבוצת הקשים וקבוצת הרקים. קבוצת הקשים זה אגוזים, שקדים, מה עוד? אגוזי קשיו, אגוזי ברזיל, אגוזי קליפורניה, אגוזי לוז, פיסטוקים, בונדוק, צנובר. אלו הדברים הקשים. צנובר אין תולעים. בכל השאר אין בכלל. בכל השאר, קשיו זה נפרד, רגע. רק שנייה, קשיו ופיסטוק, סליחה, לחוט. אבל אגוזים, חוץ מקשיו ופיסטוק, יש, הגדר שלהם זה מיעוט המצוי. כלומר, זה לא רוב, זה מיעוט המצוי. חובה לבדוק. אגוזים וכל השאר, עוד מעט אגיד משהו על הפיסטוק ועל הקשיו, חוץ מפיסטוק וקשיו, אגוזים, שקדים, חובה לבדוק אותם. אבל איך בודקים אותם? מה זאת אומרת לבדוק? איך בודקים אותם?
אתה חייב לפתוח, שני חברה.
איזה אגוז? אתה מדבר אגוז בקליפה? רגע, אגוז בקליפה זה סוגיה, אבל אני מדבר עכשיו על אגוזים ושקדים שהם כבר... אם אתה קונה אריזה של שקדים, לא קונה בתפזורת, אתה קונה אריזה של שקדים, הם רחוצים ושטופים, תאריך תפוגה לפנינו, כבר עשו לך את העבודה. הרי התולעת לא נמצאת בתוך השקד, כלומר לפנים. פה מדובר על זבובונים, גם אם יש תולעים, שקדים אין, זה לא בדיוק תולעים, זה זבובונים ודברים כאלה, אז כבר עשו את העבודה. לכן, אם קונים שקדים בסקיות, אם תאריך תפוגה קרוב, לא צריכים לבדוק אותה. אם קונים שקדים...
כל מה שאתה פותח אותו...
רגע, רק שנייה. קנה לגוזים, אתה קונה גוזים, שוב, בסקיות, אם תאריך תפוגה שהוא רחוק, אז זה רחוץ ושטוף, לא צריך. נכון, כשאתה קונה אגוזים לפיצוח, צריך לחנך את הילדים לא לאכול בלי להסתכל. כשאתה מפצח את האגוז, בתוך האגוז יש מדי פעם קורים של, של תולעים ודברים כאלה, אבל זה לא בדיקה מסובכת. זה לא סיבוך. אתה פותח, מסתכל. אם הכל נראה תקין, אין כלום. אם נראה חשוד, כלומר, יש התפוררות של האגוז, או יש קורים, פשוט לא אוכלים את זה. נכון. האנשים שקונים, אני יודע שילדים אוהבים לפצח אגוזים, אנשים שקונים אגוזים לפיצוח, חייבים לחנך את הילדים שלהם, שלפני שהם אוכלים, כלומר כשהם מפצחים אגוז, מסתכלים. אבל זה לא בדיקה מסובכת, זה לא כמו בדיקת התאנה. זו בדיקה פשוטה מאוד. קשיו, לא, לפני זה פיסטוק. פיסטוק, עוד לא נברא הילד שעסקים לאכול פיסטוק שכבר פיצחו אותו. כלומר, הפיסטוקים תמיד באים באופן שצריכים לפצח אותם, בפיסטוקים יש, לא תולעים, חרקים. ולכן, אין מה לעשות, זה פיסטוק. כל פיסטוק שאוכלים מסתכלים, חור כניסה, חור יציאה. כלומר, זה מה שצריכים לבדוק בפיסטוק. האם יש חור? זה לוקח ממש חצי שנייה. אתה מסתכל בפיסטוק, הוא נראה תקין, אוכל. חצי שנייה. אי אפשר לאכול פיסטוק בלי לבדוק אותו קודם, אבל זה לא כמו שהאישה בודקת אורז. זה בדיקה ממש זריזה, אוכלים. יש, אבל הבדיקה היא רק לראות שאין שם חור. קשיו, אותו דבר. גם בקשיו אותו דבר. אבל אם קונים קשיו באריזה מכובדת, רואים שהקשיו הוא נקי, במבט מהיר רואים שאין חורים בכמה קשיוים, לא צריך לתוך. רואים שאין חורים בכמה קשיוים, זה מספיק. אני אומר, ככל שאתה קונה דברים שעברו שטיפה וחיטוי קודם, אין בעיה, כך שבסופו של דבר בקשים, בפירות היבשים הקשים, הבעיה היא באלה שנותרו בקליפתם. אגוזים בקליפה, שקדים בקליפה, פיסטוק בקליפה, צריכים להסתכל. במבט שטחי, אתה עולה על זה. אם יש פה חרקים, אני פה חרקים, זה לא מסובך. אם אתה נותן לילדים, חובה לחנך את הילדים להסתכל. אבל אם הילד הוא פחות מגיל 3, אני חושב שאסור לתת לילד פחות מגיל 3 לאכול דברים כאלו, ולכן ילדים מגיל 5 או 6 או 7, לא יודע, כל אמא והחומרות שלה, נותנים להם לאכול ומחנכים אותם למבט שטחי, כליל. זה לא דורש חוכמה גדולה, מבט שטחי כליל, והעיקרון הוא כל דבר חשוד לא אוכלים. זה לגבי הקשים. לגבי הרקים, מה הם הרקים?
כל המשותים למיניהם, סוכר, הגובותים האמריקאים וכל האלה, מה עושים בדברים האלה?
יפה. הייתי מצפה שגם תענה, תענה. דיברנו על זה בשיעור הזה. השאלה שלו היא, מה קורה בדברים המצופים? שעברו תהליך של עיבוד, זה מיעוט המצוי, לכל יותר מיעוט המצוי, שכבר בלתי ניתן לבדוק, אוכלים. אפשר לאכול. בסדר, אין בעיה. אבל יש להניח שזה אפילו פחות ממיעוט המצוי, כיוון שזה עבר תהליך שטיפה וחיתוי, אבל... סליחה? אפייה? לא, אבל עבר תהליך שטיפה וחיתוי, כלומר של ניקוי קודם, ולכן יש להניח שיש בו מעט מן המעט חרקים ותולעים, ואם יש, אי אפשר לבדוק, אין שום בעיה לכל אותה. אני מזכיר לכם את העיקרון ההלכתי. תראו רבותיי, אני מאוד חשוב לי הדבר הזה. אנשים מדברים כל הזמן על תולעים, אף אחד לא יודעת הלכות באמת. יש תולעת, היסטריה. אם זה מיעוט המצוי, זו חובת בדיקה, כל עוד שאפשר לבדוק. אם אי אפשר לבדוק, לא אסרו את האכילה, ולכן כל הדברים האלה שעברו ציפוי וזיגוג וכו' לדברים כאלה, זה מותר. מה מוצאים? מה מוצאים? רחש? תולעת? בלי חור? בלי חור? בקשיו בלי חור?
יש חריצה בין שני...
כנראה אכלתי הרבה תולעים בלי לדעת. כל שבת אתה מוצא תולעת בתוך הקשיו? אתה מוריד את הביטחון העצמי. יעקב אומר שהוא אוכל קשיו כל שבת, לא רק בט"ו בשבט, וכל שבת הוא חוצה את הקשיו באמצע, והוא מוצא שם פיקדון, מן. טל מלמעלה, טל מלמטה, ובאמצע מן הוא מוצא תולעת. כל שבת אתה מוצא אחד כזה? יש 10%? אז תראה, יעקב, אני, העיקרון בדברים הללו, שהם מאוד דינמיים. הרי הרב ויה עשה דבר מאוד יפה. הוא עשה, וגם עליו יש לי שעות, אבל הוא עשה טבלה כזאת של אחוז של שכיחות של תולעים לפי ארץ מוצא. ארצות הברית, צרפת, אנגליה, גרמניה, דרום אפריקה, ארץ ישראל. למה אמריקה זה כולו באחד המחתה מחתינו, כלומר מאריזונה ועד סן פרנסיסקו, זה אותו צד. כל אמריקה אותו, איך זה יכול להיות? אבל תראה שהדברים האלה משתנים ודינמיים. העיקרון הוא שמה שהיה נכון אתמול לא יהיה נכון מחר. ולא צריך להתבייש בדברים הללו, כלומר אנחנו אומרים את העקרונות. אם נראה לך שיכול להיות שבקשיו, היישום של העקרונות הוא לא נכון, וזה בעצם גם אחרי שאתה בודק שאין חור, אז יכול להיות שאתה פותח, אז אני לא יודע מה לומר. אז אני מסב לתשומת לבכם למה שאומר פה יעקב איתך, שבקשיו, גם קשיו שטוף, נקי, רחוס, מחוטה, ללא חורים, משה בטובה, תולעת בטובה. אתה פותח? 10% מהקשיוים, אתם יודעים מה רבותיי, אתם יודעים מה, אנחנו נוכיח, אנחנו נעשה ניסוי. אין כמונו, יום חמישי הקרוב, רבותיי, יום חמישי הקרוב, כל הקהל הקדוש שפה פותח את הקשיוים. ואחר כך אני רוצה לדעת מה היו התוצאות, אבל גם לדעת על האריזה מאיפה הגיע הקשיו. לא, הוא אומר, הוא אומר שהקשיו הוא לא אטום לגמרי, הרי הוא בנוי כפול. והתולעת חודרת דרך ה... הוא אומר שאין חוף. אני ככה אני חשבתי עד עכשיו, אבל...
מה דינו של השלד הזה?
שיעורי בית.
מה דינו של השלד הזה?
אסור לאכול תולעת מתה. גם תולעת מתה אסור לאכול.
כמה זמן סופרים להשכבה מהזה שלה?
רגע, סליחה יעקב, יעקב, רגע, סליחה. זה יהיה מותר, זה המצב הזה, סליחה, זה יהיה מותר. למה זה יהיה מותר? אתה אומר, אם בטוח 10%, אני לא יודע, אבל אם אתה לא סגור בזה שזה 10%, נאמר, אולי 10%, אז זה ספק ספקה, כי התולעת, אולי, אל תלחץ, התולעת הזאת אולי מותר לאכול אותה, כי השאלה היא, האם היא קפצה לביקור בקשיו כשהוא היה על העץ, אז היא אסורה, או שהיא התאבטה לאכול קשיו אחרי שהוא נתלש מהעץ, ואז היא מותרת. בסדר? למה? אולי אין? לא, הוא אומר שעשרה אחוז. אם מדעת ויש 10%, אז זה לא נקרא ספק ספק, זה תקנת רבנן. קשה להחליט שזה 10%. אז אם זה ספק... אם אי אפשר להחליט שזה 10%, זה כבר ספק. יהיה ספק ספק ספקה. אבל זה... ספק ספקה שאפשר בקלות לבדוק אותו, אז צריך בקלות לבדוק.
אולי נכנס אחר כך, אולי התחיק כזה שמור בתוכו, וגם אם כל הדברים האלה לא, אולי הוא כבר לא שלם כי עברו יותר מ-12
חודש. זה לא סביר. 12 חודש מהכתיב שקשו יד הצלחה, זה לא סביר אני חושב. לא, אבל זה סביר שזה כל כך ככה בזמן? אבל זה שנה תמימה לוקח?
עונייה מגיעה תוך שבוע שבוע.
קשה להאמין, אני חושב. טוב, רבותיי, נושא זה שאתה קשיו ברשותכם, אם יעקב מעורר ספקות, לא נחתוך אותו, כלומר, נחתוך את הקשיו. כן, יואב. כלויים. אם זה, צודק יורם, אם זה כלוי, נכנס עוד ספק. שהכלייה עצמה יכול להיות שהיא גורמת לפירור של ה... אבל זה רק על שקדים, אני חושב. קשיו זה גם כלוי? רבותיי, מבחינה בריאותית, אל תאכלו דברים כלויים. תאכלו פירות ירשים טבעיים, טבעי זה טוב, אבל קלוי, גם קשיו זה קלוי. כנראה בגלל אשתי נדמה לי שאין קשיו קלוי. מה על הקלוי? קלוי זה גם תולעת קלויה. תולעת קלויה זה אולי התפורר. הרי מכת החום של הקלייה היא... טוב. אבותיי, אנחנו נעשה ניסוי ביחד, נוסע קשיו ופידבק אחרי זה, האם אנחנו מסכים עם יעקב או לא. עד כאן דיברנו על תולעת מפוררת, זה חול.
לא, זה לא מפורר, אולי ירד לאיבר.
אולי, 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 אבל אולי גם זה הפך לחול. הכל אולי, לכן יש פה ספק. בכלייה? יש סיכוי, מה זאת אומרת?
מה זה נקרא מפורר? כי אתה רואה איזשהו...
אתה נוגע, אתה מרגיש חול. מה זה ככה? אם זה ככה זה כנראה מותר בכלל. אם המצב הוא שאתה נוגע בתולעת וזה חול, מה?
לא חיה.
לא, לא חיה, כן. השאלה אם יש מרקם של בשר כשאתה נוגע זה כמו חול. אבקה? אבקה זה מותר. אבותיי, עד כאן דיברנו על הקשים. עכשיו מדברים על הרקים. מה הם הרקים? תמרים? למה התעתנים? כן, תמרים? שזיפים מיובשים, צימוקים, משמש, מה עוד? אננס, פפאיה. תפוז, תפוז סיני. פפאיה. וכולי, כל הדברים הללו. כל הדברים הללו צריכים, קודם כל צריכים לשטוף אותם. יש בהם, יש בהם, הם בהחלט נגועים בחרקים, צריכים לשטוף אותם. לא אוכלים דבר כזה בלי לשטוף אותו. צריכים?
שמן שיש על הצימוקים, זה שמן קשה? צימוקים, צהובים שבאים, רואים עליהם מבריקים.
הרב ביקלי מאיר הערה, אבל זה הערת כשרות. כל הפירות היבשים הללו, כלומר הצימוקים וגם שזיפים, מצפים אותם. כמו שאתם יודעים, הבשר יש לו שתי סיבות מדוע הוא אדום. סיבה אחת כיוון שהוא טרי, סיבה שנייה כיוון שהוא נראה טרי. כלומר, מישהו הזריק לו חומר ולכן הוא אדום. ואז אתה אוכל בשר לא טרי עם חומר אדום. הוא נראה מסביר פנים, אבל הוא לא. המסחר יש לו יצירות מופלאות, ולכן בהחלט יכול להיות שהצימוק הוא לבן, אבל לך הוא צהוב, בשבילך הוא צהוב. השזיף הוא ורוד, אבל בשבילך הוא חום. מישהו דאג להנדס את זה, ובחומרים הללו יש בעיות בריאות, אבל יש גם בעיות כשרות נכבדות, לכן ברור שאסור לקנות צימוקים בלא השגחה. זה ברור. צימוקים צריכים השגחה, והשגחה טובה. השגחה טובה, רצינית, אני מתכוון, לא, זה מזכיר את הסיפור שפעם אחת מישהו בא אליי, זאת אומרת, אנשים חלקים המתקים בית כנסת, אז ילד שאל אותו אם זה קשור או לא כן, והוא הראה לו... שכתוב על זה אר בעיגול. זה נראה כמו כשרות. מה זה אר בעיגול? זה איזה סמל מסחרי. אז הראיתי לו שגם על צעצוע כתוב אר בעיגול. הצעצועים. כלומר, יש את ההכשר בחוץ לארץ, זה הכשר שנקרא קיי. קיי זה אומר, מישהו אמר שזה כשר. כך הסביר לרב שלמה גולדרייך. אם כתוב קיי ולא כתוב מי אמר שזה קיי, יש מישהו שאמר זה כשר, אז אתה לא יכול לקנות הכשר K. אוקיי, זה, יש הכשר כזה. סטאר K, יש הכשר כזה. זה גוף כשרות בארצות הברית. משולש K, יש הכשר כזה. כן טוב, לא טוב, זו סוגיה אחרת. אבל צריך לדאוג שיהיה הכשר, והכשר מכובד לפירות היבשים. זה ברור. כי חומרי הציפוי הם הרסניים. תרתי משמע, גם מבחינה בריאותית. וכל הקונה אורגני, תבוא עליו ברכה, בלבד שיקנה אורגני מארץ ישראל, תבוא עליו, אני נכשלתי בכישלון נורא אתמול, שאשתי שלחה אותי לקניות בדרך, וכשאדם מתגאה, אז אשתו אומרת לו, לך לקניות. אז שלחה אותי לקניות בדרך, ורציתי להביא משהו טוב לשבת, וראיתי מיץ רימונים אורגני, אשתי כמנהג אנשים, אורגני. מיץ רימונים אורגני! קניתי והבאתי, היה הכשר טוב. הגעתי הביתה, בני קורא אומר לי, מה עשית? תוצרת טורקיה, מיץ רימונים אורגני מטורקיה. ואנוכי לא ידעתי שבטורקיה יודעים לייצר אורגני, הייתי בטוח זה פטנט של, של, של ארץ ישראל. לכן, תקנו אורגני, מי שקונה אורגני, גם ניצול מבעיות בריאות של הציפויים הללו, וגם ניצול מבעיות כשרות, כי בציפויים הללו יש בעיות כשרות. אבל בכל מקרה, אם קונים, צריך בכשרות מעודרת. חוזרים לעניין של התולעים. כל הדברים הללו חייבים שטיפה. אם אתה קונה... בסקית של צימוקים, צימוקים בסקית מחברה ידועה, זה עבר שטיפה וחיתוי. הצימוקים מצדיעים. אם אתה קונה בתפזורת, התולעים מצדיעות. כלומר, מטיילות בפנים, ושוב, למעט מצב שבו זה מתחדש כל הזמן. אבל אני מציע לכם, אתם רוצים להדר בלחות תולעים, תקנו צימוקים בסקיות. הצימוקים בסקיות עברו שטיפה ועברו חיתוי. כנל שזיפים בסקיות. סקיות ניילון תקופות, אפשר לראות את הסחורה מבפנים. זה עבר שטיפה ועבר חיתוי, תפתחו סמוך לאכילה, אין תולעים. את הצימוקים אוכלים, וגם את השזיפים אוכלים, ואין תולעים. מה עם המשמש? איפה יש תולעים? איפה יש במשמש?
מה הנקודות
האלה? האם, השאלה היא כזאת, האם כל משמש חייבים לפתוח ולהסתכל? אם אתם רוצים לפתוח להסתכל, למה לא? השאלה האם זה מידת חסידות או מן הדין? כלומר, השאלה אם אנחנו עושים עכשיו... מה? שכל משמש פותחים באמצע? אז בואו, אנחנו מתמודדים... קודם כל, מי שיעשה את זה קדוש יאמר לו. אני לא בא לזלזל. רק השאלה היא, אתם יודעים שהיום... הבעיה הנפשית של הדור שלנו זה OCD, נכון? זה בעיה נפשית שנוצרה היום, זה מה שנקרא כפייתיות. עכשיו, יש כפייתיות דתית. כפייתיות דתית, אצל בחורי ישיבות, זה אחד שאומר, שמע ישראל, כן? שמע, כשאתה כבר הוא לא שומע, עד שישמע, הוא לא יפסיק להגיד שמע. כתוב, אומר שמע, משתתקים אותו. או אחד שנוטה לידיים בוקר 200 פעם, זה כפייתיות. אני לחוץ מאימהות כפייתיות שרודפות אחרי ילדים ופותחות להם משמשים. זאת אומרת, השאלה, עד איפה אנחנו צריכים להגיע בחומרה? מי שיכול זה טוב, אבל אנחנו רוצים לבדוק בכלים הלכתיים. בבקשה, יש לך משמש, שטפת את המשמש, לא קנית אותו מאיזה מקום בתפזורת, קנית שקית של משמשים, זה נקי. יבשים אני מדבר. שטפת את המשמש, המשמש שטוף כלומר, אתה לא צריך לשטוף אותו שוב פעם, הוא שטוף, הוא נקי. אני צריך לפתוח כל משמש כלים לפנים תולעים. רבותיי, כלים הלכתיים בבקשה. כל תולעת שימצא בתוך המשמש, קודם כל אולי היא מותרת באכילה. כיוון שזה משמש יבש, ייתכן שהתולעת התפתחה בתוכו לאחר הקטיף. אם היא התפתחה בתוכו אחר הקטיף, היא מותרת באכילה. רגע, כבר נגיע לקנימות. פתחו אותו בטוח. אם התפתחה אחר אכילה, אתה עכשיו אתה מקל, לא מחמיר. אם פתחו אותו, סגרו, ועכשיו התפתחה בו התולעת, זה מותר לאכול אותה. תראה, אמרתי לך מכל, ההלכה היא סובייקטיבית, אין נכנס. זה מבפנים. ככה זה. עכשיו השאלה אם זה 10%. אם זה 10%, אז יש חובה לבדוק. וכשתמצא אותה, את התולעת, אז צריך להשמיד אותה. השאלה אם, מה אתה אומר זה? זה 10%? אי אפשר לדעת. ולכן השאלה אם אנחנו יכולים לחייב כל אחד לפתוח את כל המשמשים, בגלל שכל משלוח שונה מהשני. ולכן מה שאני חושב, לדעתי, זה שצריך ללמד את הילדים, להסתכל על בת שטחי על המשמש ככה, לראות האם אתה רואה דרך המשמש שיש משהו בפנים. כן, כל משמש תסתכל עליו ככה, זה אפשר. תסתכל עליו בבת שטחי לראות אם זה. מעבר לזה, אין חובה. מי ש...
שאלה, תראו את
הגלגים, תקחו
את זה, זה לא נקרא כבר
קרש. מאיפה אני יודע מפה התולעת הגיעה? זה דברים שלקחו הרבה זמן. הוצאת הגלין, מהוצאת הגלין שאתה אוכל, יש זמן. אז מאיפה זה התפתח? כל זה ספקות. לכן כל תנה שנמצאת, רבותיי, עכשיו אדם רואה, יש לו משמש, כן? משמש, בפנים מטייל משהו. משמש יבש מטייל משהו, הוא אוכל את זה. הוא עבר ספק איסור דאורייתא. ודאי ספק דאורייתא לחומה, אסור לעשות את זה. אבל הוא לא לוקה, זה ספק דאורייתא לחומה, זה אסור. עכשיו הוא לא אומר שום דבר מטייל, מסתכל, שום דבר לא מטייל, תוכל. אתה רוצה להחמיר, תחמיר. אני לא אומר לא להחמיר, אני אומר כן להחמיר. אבל עכשיו אתה יכול להחמיר לעצמך. יש לך ילדים, בני 5, בני 7, יש לך אורחים, אמרת עכשיו משגע אותם, את כולם, או שעכשיו אשתך מהיום עד ט"ו בשבט תפתח משמשים? מה אתה עושה לעשות מהיום עד ט"ו בשבט? אנחנו לכן צריכים לדון מה הדין ומה חומרה. לכן נראה לי שהם משמשים נחותיים ושטופים. אתה מסתכל על הבת שטחי, קנימות זה סוגיה מאוד מסובכת. גם קנימות אולי מותר לאכול. וזה ניתן את הנוקאוט הסופי ונלך. לא בטוח שאסור לאכול קנימות. הרב יצחק יוסף מתיר לאכול קנימות. ולמה? קנימות זה אימת הציבור. קנימות זה ככה, אני אגיד לך על זה קנימה. יש תצלומים מפלצתיים של דינוזאורים, ראית? זה דינוזאור ענק, את זה אכלת, רק הוא מוגדל עם 200,000. הם מטיילים לך בתוך ה... כלומר, יש איזו נקודה כתומה על התפוז. בפנים, בתוך הנקודה הכתומה, יש גיהנום. כלומר, יש תולעת, יש משהו זז, לא, זה, לא, זה חרק, לא תולעת. בדרך כלל הפוסקים מתירים את זה. אמנם זה היה על העץ, אבל זה קלו בפנים, לא זז.
הנקודה השחורות על התפוזים ועל על המשמש זה כתום כזה, זה
ה... כן. בוא נגיד ככה, לספרדים בטוח מותר לאכול קנימות. למנהג האשכנזים יש בזה...
כלומר, זה לא רוכש.
לא רוכש. עכשיו... אנחנו לא מדובר שאתה אוכל קנימה ככה, בסדר? מדובר, כל הסיפור זה רק שאתה שאולי אתה נוגע בקנימה, התפוז, אומרים, מה אומרים? הגענו לזה שצריך לקלף תפוז עם כפפות, נכון? כי כל פעם שאתה נוגע בתפוז יש קנימה. את הקנימה אחר כך מכניס לפה, לא צריך להגזים. אבל במשמש, אם יש קנימה, גם קנימה משמשית שיש, לא בטוח שהיא בחיים, עבר המון זמן. היא הייתה כבר יוצאת לאיזה טיול קטן. אז זאת אומרת, הקנימה הזאת, לא יודע אם נשאר שם משהו מתחת.
זה שזה לא רוכש, ככה זה הטבע שלו, או שאולי מת שם, והוא היה רוכש? מה הנקודות האלה?
במציאות זה אף פעם לא זז. לא רואים תזוזה בקנימות הללו.
ויכול להיות
שהן חיות? חיות, כן. אם אתה מסתכל טוב, אתה רואה שיש שם משהו. אבל המשהו הזה... לא, את הקנימה בעין? לא, אפשר לראות. אם אתה פותח את זה, אתה תראה שם משהו רוכש. אבל אי אפשר לראות כי יש איזה ציפוי. קנימה כאילו מצופה בתפוז, כן. כן. אז בסדר. רבותיי, אני לא בא לומר שלא טוב להחמיר, טוב להחמיר. אבל דווקא בפירות יבשים, למעט התאנים, כן לבדוק כל דבר. אבל הבדיקה היא לא כך מסובכת.
זה מצוי באוכל, שסיין קליפות תפוזים,
כן.
מה מגיבים לזה?
כן. ויש מי שאוסר את זה, וגם מי שאוסר את זה, אז לא צריך להגזים, לחשוב שנגעת בתפוז ורברת הקנימה מהקליפה של התפוז, אלא לתפוז וכבר אסור לאכול. כן רבותיי, סיכום, כל דבר שאנחנו קונים, אחרי שבדקנו שהוא בהשגחה מעודרת, לאחר שקנינו את הסחורה המשובחת ביותר שמצאנו, כלומר, כולל רחיצה ושטיפה, עם תאריך תפוגה, הסחורה המשובחת אין באיכותה ותאריך התפוגה שלה הוא ארוך, לאחר מכן אנחנו בודקים אותו מבחוץ ורואים שהוא נקי ושלם, פותחים את התאנים ואת התמרים, גם פותחים. את התמרים צריכים לפתוח למעט זן מג'הול, שגם אותו כדאי לפתוח. אבל זן מג'הול חדש...
עם הכיפה, זה לא...
מה?
אם יש את התמר עם הכיפה, זה
לא מדעיין. מה זה את התמר עם כיפה?
תמר שיש לו את הדבר הזה.
אבל במג'ול אין, אבל במג'ול אין. מה? אז תמר קל לפתוח, אבל משמש, ואני אומר יותר מזה, גם תמר מג'ול איכותי לא פתחו, אני לא חושב שעבו בדבר הזה ייסו ולא ימצאו. האם כל זה טוב לחנך את הילדים? אם בקלות אפשר לפתוח את התמר, את הפיסטוק צריכים לפתוח, ואת השקד, אם הוא בקליפה, חייבים לפתוח ולהסתכל, לראות שאין קורים. הכל, בסך הכל דברים מאוד פשוטים. תמצית הכל, אומר חיי אדם...
מה קורה עם גרעינים?
זה לא ידעתי שמצוי בגרעינים תולעים. זה חדש לי, חמנית.
חמנית, תלוי. אם האדם לא בוחר 200 גרם, חזקה עליו שהוא...
יש תולעים בגרעין חמניות, זאב? לא, אבל... זה ברור. רגע, כשאני... שוב פעם, רבותיי, כל מה שדיברתי פה, זה לא אוכלים דברים ישנים. זה נתון. אדם שאוכל דברים שההחסנה שלהם ממושכת, הוא נתקע. זה לא טוב. לא מדברים על זה. ולכן, כל מה שאני אומר פה זה למטבח הביתי. מטבח מוסדי. זה בכלל עבודה, משהו אחר לגמרי. המטבח המוסדי לא יכול... מטבח מוסדי חי באילוצים. הוא צריך לקנות, הוא קונה סחורה זולה, ודבר שיש לו הוא לא יכול לזרוק. אנחנו בבית, מראש, לא אוכלים דברים שנשמרו זמן רב, זה ברור. אני חושב שזה... אלא אם כן פותחים אחד-אחד בודקים. זה בסדר. אם אתה רוצה לאכול באופן סביר, צריך שהדברים יהיו משובחים וטריים. משובחים באיכות וטריים. אני לא יודע, לא אכלתי... לא אחת גרעיני חמניות אולי מהבר מצווה. אני לא יכול לומר, אין לי שום ניסיון בנושא הזה, לכן אני מבקש מחילה. והחיי האדם אומר, וזה סיכום הדבר, שאדם צריך להתרגל, להסתכל על משהו אחר. ובזה אומר החיי האדם, ככה אני עשיתי, והוא בדוק ומנוסה, ניצלתי מאיסור מאות רבות של תולעים, אדם מסתכל. אבל מסתכל לא צריך לצאת לו העיניים. מסתכל זה מבט, קל. אדם נהנה מהאוכל, חלק מזה שהוא נהנה... בסדר, אז אני חושב שאדם שנמצא בחושך, אז שלא יפצח אגוזים ולא יפצח שקדים, ודאי שלא. אדם שהוא בחושך לא קונה שקית של שקדים שהיא רחוצה ושטופה ואין בתולעים, כלומר בשקיות האלה, ואז הוא אוכל. ותפוח, אדם שבחושך יכול לאכול תפוח אף על פי שכשהוא באור, אז הוא מסתכל בתפוח שאין חוק ניסחור יציאה. אבל תפוח זה דבר די נדיר שיש בו תולעים, ואדם בחושך אוכל תפוחים.
אדם יכול להסביר על תות הדין,
תות שדה, זה גם סוגיה אקטואלית. גם התות שדה והבצל, אלו סוגיות אקטואליות. שוב פעם, הדברים הללו, הבעיה ש... יש פה מורכבות, כי המציאות ההלכתית היא קבועה. אבל המציאות המעשית בשטח היא משתנית כל הזמן, ואומרים שבתותים יש תולעים. בלתי ניתנות, כלומר, כדי לאכול תות אומרים שצריך לקחת, קוראים לזה צמר פלדה, ולשפשף את התות, ואז המקילים יוכלו לאכול את התולעים שנשארו. אני חושב אבל שכל זה למי שאוסר את הקנימות. כלומר, תולעים הם אשכנזיות, הספרדים יכולים לאכול אותם. לספרדים אין שום בעיה. מדוע אין שום בעיה? משום שהדברים הללו אינם זזים. כלומר, אף על פי שיש להניח שתולעים תותים טריים, תותים טריים, אז אותם חרקים שיש שם היו כבר בגידול, אבל זה לא זז. ואם זה לא זז, זה מותר. מה? אומרים שלא, שגם רק אם אתה מקלף את האפידרמיס של התות, אז אפשר לאכול. אז מי שסובר שקנימות מותרות, קל וחומר זה. זה לא זז. מי שסובר שקנימות אסורות, אז הוא לא יכול לאכול תותים. יש ויכוח בתוך פוסקי אשכנזים. דעת השולחן ערוך פה היא ברורה. השולחן ערוך אומר שדבר שיתליע על העץ ולא זז, מותר לאכול אותו. דעת השולחן ערוך היא ברורה. ולכן, יש תולעים בתותים, משהו אחר, שאתה פותח תות, לפעמים יש תולעת. כלומר, זה ידענו תמיד. בזמן האחרון, אמר רב אחד, שגם בעטיפה של המעטפת של התות, יש גם כן תולעים.
תולעים או קנימות?
מעין קנימות כאלה, מעין קנימות. אני לא יודע בלי מה, זה חרקים. חרקים. לא, הקירות רואים אותם. שמה? לא, אומרים שזה בצבע כמעט שקוף. וזה זז? טוב, השאלה אם זה מוחזק, השאלה אם זה מוחזק, הם אומרים שבכל תות יש דבר כזה. אני לא יכול, אני מקווה שלא זעזעתי אתכם הערב עם הקלות המפליגות, אבל אם אתם שמים לב, דעתי, אני לא בטוח שזה כל כך הקלה. כלומר, אדם צריך להתחנך להסתכל, להתחנך את ילדיו להסתכל, ולקנות תוצרת מובחרת ותוצרת טובה, ואז ברבט רציני ולא ארוך מדי אפשר להסתכל ולאכול. העיקר כמובן זה לאכול. זה העיקר, כלומר, עתיד אדם ניתן את הדין על כל מה שראו עיניו ולא אכל. אבל אוי ואבוי למי שבט"ו בשבט יאכל פירות משבעת המינים, ובסוף לא יחתום על הארץ ועל פירותיה. כלומר, בחתימה הוא יאלץ לחתום על הארץ ועל הפירות, כי הוא קנה מחוץ לארץ. כל מה שמדובר על ארץ חמדת טובה ורחבה, שהנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולסבוע מטובה. על זה אנחנו מדברים. על זה יש מצווה לאכול. וצריכים להתחזק בזה, לקנות פירות של ארץ ישראל, וליהנות מהפירות הללו. והכלל הוא, הכלל בארץ ישראל הוא כזה. ככל שאתה יותר צדיק, יש פחות עולאים. זה הכלל. זה היה בדוק ומנוסה אצל תושבי גוש קטיף. ומו איננו ראינו שככל שהאנשים בהתיישבות היותר צדיקים, התולעים התמעטו. התולעים לא מחזיקות מעמד כשיש שילוב של אנשים ירא שמיים, כלל ישראלים ודבקים בארץ ישראל. שילוב של כל הדברים הללו ממוטט אותם לגמרי ואין בורחות. ולכן צריכים להתחזק באכילת פירות של ארץ ישראל, צריך גם ליהנות מהפירות של ארץ ישראל, ולברך בפה מלא על הארץ ועל פירותיה. אוי ואבוי אם החתימה תהיה על הארץ ועל הפירות. מה הדין אם אדם אכל תמרים מארץ ישראל ותהנים מטורקיה, ובברכה האחרונה מה הוא מברך, על הארץ ועל פירותיה או על הארץ ועל הפירות? הוא מברך האחרונה מעין שלוש שרוצה לפתור את שניהם ביחד. כן? מה הוא מברך, על הארץ ועל פירותיה או על הארץ ועל הפירות? לכאורה על הארץ ועל הפירות. מדוע? כי פירותיה לא פותר את הפירות, והפירות פותר את פירותיה. זאת אומרת, שאפילו אם יהיה לך פרי אחד מחוץ לארץ, ישיבת המינים, שאתה אכלת אותו בסדר ליל ט"ו בשבט, כבר לא תוכל על הארץ ועל פירותיה. מה יהיה איתך? לא, הוא אכל כזית של תיינים מטורקיה לחוד, זה כבר לא ביטול. הוא אכל כזית של תיינים, הוא צריך לברך ברכה אחרונה על התיינים הללו. אז הוא לא יוכל לברך על הארץ ועל פירותיה. אז יש לנו פה שאלה הלכתית. אז אם קונים הרבה פירות מארץ ישראל, גם התולעים בורחות. כמובן, אחרי שבודקים אותן, כי חלק מהעירת שמיים זה לבדוק תולעים. אם לא בודקים, הם באות, צריך כמובן להתאמץ בבדיקה הזאת. אבל באופן סביר, אנחנו יכולים ליהנות מפירות ארץ ישראל. כל זה אך ורק לגבי פירות יבשים של ט"ו בשבט. לא דיברתי לגבי בדיקת קטניות, ירק בתרמילים, כרובית, ברוקולי, וכל המרין בישין שהגיעו בזמן האחרון. זה כבר סרט אחר, כמו שאומרים, זה משהו אחר. פירות יבשים זה יותר פשוט. ברוכים תהיו, שבוע טוב. קדיש, כן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.